עכשיו אנחנו עם האלוף במילואים מוטי אלמוז, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
היית ראש אכ"א ולפני זה דובר צה"ל ולפני זה ראש המינהל האזרחי, אבל הרבה שנים היית קצין בהנדסה קרבית וחזרת בעצם לא מזמן ממילואים, עלית על סמי טריילר ונהגת?
כן, בגדול ככה. קודם כל רציתי לשאול אותך אם את בטוחה שיש טעם לרעיון אחרי הגר. אם לא כדאי לשים איזה שיר במקום, כי מה אפשר להגיד אחרי ששומעים את הדברים
שלך? אז יש לי דווקא תחושה, מוטי אלמוז, שבהרבה דברים שאתה יכול לומר, אתה יכול, אני חושבת, להתכתב עם הטראומה שהמלחמה הזאת צרבה בנו, והגר היא אחת הדוגמאות לזה. ואתה יודע מה, בוא נתחיל עם חוק הגיוס. כי נדמה שכאילו התנגשנו בקיר, גם אנחנו, גם אחינו החרדים, כאילו מה שהיה עד 7 באוקטובר לא יהיה עוד, אבל יכול להיות שכשהאבק ישקע נחזור בדיוק לאותו מצב, החרדים לא יגיעו לבקום לא מרצון ולא בכפייה, ואתה כמי שהיה ראש אכ"א ראית בעיניים כמה אנחנו חוקים מזה?
כן, זה ממש, הטבת לתאר. הסיפור הזה הוא, הקשבתי לשלום ובניזרי קודם, ואנחנו תקועים בקיר ואנחנו לא רוצים לצאת מהקיר. כי אנחנו מציעים את אותם פתרונות כל הזמן. משהו שיספק רגע, קודם כל, את הייעוץ המשפטי לממשלה באיזשהו ניסוח, זאת מדרגה ראשונה. אחרי שהייעוץ המשפטי לממשלה יסכים, אולי יסכימו בבגץ, לא משנה, יסכימו או לא יסכימו, הם לא יבואו, אז זה לא משנה. אני חושב שהדרך היחידה, קודם כל, מי שטוען שעכשיו באמת צריך אותם, עושה חטא. כי ובעוד שנה לא צריך אותם, אז לא נביא אותם. אני חושב שהסיפור הזה שנקרא מדינה הוא משהו שצריך ללמד חלקים גדולים באזרחים שלה, שזה משהו שלא רק מקבלים ממנו, זה משהו שנותנים.
בסדר, אבל אני דווקא בניגוד לך, אני אומרת, נעזוב את היועצת המשפטית לממשלה, נעזוב את החוק ונעזוב את הדרישות של בגץ, גם נעזוב את זה שאתה ואני רוצים שכולם יתרמו. הצבא באמת צריך את החרדים כדי לנצח מלחמות? יש מה לעשות איתם כדי לנצח מלחמות?
יש סט של שאלות. אחד זה האם, סט של שאלות ששואל כל מי שלא בא לו לבוא. כל מי שלא בא לו לבוא לצהל. שאלה ראשונה זה האם באמת צריך. שאלה שנייה, האם צהל באמת יכול להסתדר איתם. שאלה שלישית, מה זה יעשה להרכב החברתי של הצבא וכו'. קודם כל, באים. הדברים האלה מסתדרים, באים כי הצבא צריך אותם, לא רק בגלל השבעה באוקטובר, אלא גם לפני השבעה באוקטובר. עכשיו, האם הוא יכול להסתדר בלי, או האם הדיון על זה, האם יש עוד איזה 100,000 חילונים?
אתה אומר, יכול אבל קשה, והנטל עליך וחבריך המילואימניקים, והילדים שלך והחברים של הילדים שלך, ימשיך להיות יותר גבוה. אבל עכשיו אני חוזרת לשאלה הראשונה שלי, היית ראש אכ"א, הלכת לפגישות עם חרדים, שמעת גם את שר הביטחון באותה עת, מדינת ישראל רוצה לפתור את האירוע הזה? מדינת ישראל קריאה הנהגה, דווקא ההנהגה החילונית שלה.
היא לא רוצה לפתור. מי שרוצה לפתור, מבין שהמספרים שהולכים וגדלים, והאלונקה שהולכת ונהיית כבדה יותר ויותר, גם בהקשרי התעסוקה, וגם בהקשרי המיסים, וגם בהקשרי הכספים והתמיכות, וגם בהקשרי השירות בצהל, מתישהו זה יהיה, האלונקה הזאת תתפרק. איך הלונקה מתפרקת במדינה? מה המשמעות של הדבר הזה? שילכו 5,000 בני נוער, והכי טובים שלנו, ציונות דתית, ציונית ממלכתית, כולם אנשים שרוצים לבוא לצבא, ויגידו בבקום, יעלו על האוטובוס בלשכות הגיוס, ביום הגיוס, אחרי תהליך המיון, יתייצבו בשערי בסיס קליטה ומיון, ויגידו, אנחנו בעוד דקה הולכים לאן שאתם תיקחו אותנו. אתם רוצים שניסה לשיזפון, אתם רוצים לרבח צנחנים, אתם רוצים יחידות תורפיות, הננו. אנחנו לא עושים את זה אם הם לא באים. זהו.
אתה רואה את זה קורה? את החברים של הילדים שלך מהגליל התחתון, או לידכם מחוף הכינרת או עמק ישראל, אתה רואה את זה קורה? את הילדים האלה שאתה יודע, שהולכים לסיירות, מתאבדים על גיבוש סיירות, הולכים ועושים ניתוח לייזר כדי שהם לא יצטרכו משקפיים, אתם רואים, אתה רואה אותם עושים את זה?
את יודעת, אילנה, כל כך הרבה אנשים וחוקרים ומכוני מחקר טעו עם הנוער הזה, ואמרו וקישרו בין הטיק טוק לבין הצלנות לבין זה שהם לא רוצים וכולי, ואנשים לא כל כך מבינים לקרוא את הנוער.
אז אתה אומר, אנחנו אולי טועים גם בזה.
אני ממש חושב שאנחנו טועים גם בזה, כי הנוער הזה יש שני עצבים מאוד מאוד רגישים אצלו, הרבה יותר מהדור שלנו. עצב אחד נקרא משמעות, אנחנו רוצים לשרת במקום משמעותי, אנחנו רוצים לעשות דברים משמעותיים, אנחנו רוצים לעשות בית ספר, ויקרו שם דברים משמעותיים, והעצב השני הוא עצב הצדק. לא השוויון וכל הדברים החשובים האחרים, הצדק. ובמקום הזה נגמרות למדינה התשובות. וכשלמדינה נגמרות התשובות, אז היא הולכת הצידה. צריך יועץ לרמטכ"ל, ענייני חרדים, ואולי מכסות, והיא מתחילה לחפש...
כן, ונקים עוד ועדה, ואחריה תקום עוד ועדה. אני אבל, מאחר ששנינו מבינים שתשובות בעניין הזה לא יהיו, אני רוצה לגעת איתך בנושא אחר. כשהיית ראש אכ"א, ליווית את משפחות השבויים והנעדרים, גם אלה שאחרי צוק איתן, ואני בטוחה שלא דמיינת שנעמוד באביב 24 מול סיטואציה פסיכית של 134 חטופים כבר כמעט חצי שנה בשבי חמאס בעזה, אבל תמיד אני בטוחה ידעת לומר, כמו שמלמדים אתכם בצבא, מדינת ישראל תעשה הכל. והיום, מוטי אלמוז, אתה חושב, אתה יודע, אתה מעריך שמדינת ישראל עושה הכל כדי להחזיר את החטופים האלה הביתה?
תראי, אני רוצה בעניין הזה קודם כל להגיד משהו, ולא באמת כדי לריב עם אף אחד, ולא כדי להתנצח, אבל לפנות ליצחק פינדרוס, ולהגיד לו, שמע, חביבי, אתה יודע מה, אפילו אדוני חבר הכנסת, למרות שאני מתפלל שלא לא תשתמשו במילים האלה, יש אנשים שלא אומרים להם יאללה יאללה.
צריך לומר שהוא אמר את זה לחן אביגדורי, שאשתו וביתו נחטפו וחזרו משבי חמאס בעזה, הוא אמר, אני אבדוק כל אחד מכם מה אתם עושים בפגרה, ועל זה פינדרוס אמר לו, יאללה, יאללה.
אני צפיתי בזה, ואמרתי, אנחנו כל הזמן שוברים את השיאים של הקווים היותר נמוכים, והמדרגות היותר נמוכות וכו', אבל די די, קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על מה נעשה ואיך נעשה וכו', יש דברים שלא אומרים ולא עושים. ואולי רגע לפני שבת, אחרי פורים, חודש לפני פסח, תמצא את ההזדמנות ותגיד, לא ככה. קודם כל. עכשיו לגבי כל העניינים. אני חושב שהטעות הגדולה ביותר, היא מה שאת מבקשת שאני אעשה, שאני אגיד את דעתי ברדיו.
כי אסור לדבר על נושא שבועים ונעדרים, וזה מעלה את המחיר, וצריך לקרות בחדרים סגורים וכן הלאה. אבל מצד אחד יש את החשד, מוטי אלמוז, שראש הממשלה לא יעשה עסקה שתסכן את הממשלה שלו. ומצד שני יש את ההבנה, שאני בטוחה שאתה ואני ואחרים חותמים עליה, שלא בכל מחיר. השאלה שאני שואלת אותך היא, האם בהינתן שאנחנו בסיטואציה שלא היינו בה מעולם, המחיר צריך להיות הרבה יותר גבוה ממה שגם אתה ברגיל היית מוכן לשלם?
אילנה, אני לא יכול לדבר על המחיר, כי יש מישהו בצד השני שעושה מאמירות האלה ביזנס על חיים של בני אדם. אני לא פוצה פה על זה. אני מדבר איפה שצריך לדבר. אני חושב...
אז זהו, אז מאחר שאתה מדבר... הבנתי, אז מאחר שאתה מדבר איפה שצריך לדבר, ואני יודעת שאתה פוגש את מי שצריך לפגוש, ואתה שומע את מי שצריך לשמוע, אני רוצה לשאול אותך, כמי שכל כך הרבה שנים לבש מדים, וראה את מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, ומדבר עם אנשים בפיקוד הבכיר, גם בפיקוד הבכיר באמן, הם כבר עושים חשבון נפש, או בעיקר חוצבים לעצמם נרטיב?
לא, אני חושב שהם עושים חשבון נפש כואב ואמיתי ונוקב. לא, 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 אני לא חושב שזה בסיפור של הנרטיב לגמרי. אני אומר לך, גם כי אם זה יישמע קצת... אולי מתבקש. אני מכיר את כולם כמובן, ואני אוהב את כולם, ואני יודע, זה לא עומד מול מה שקרה, ובטח לא מול המשפחות. אבל מדינת ישראל, לאירוע הזה של השבעה באוקטובר, לא עלתה עם הרכב הספסל שלה. זה האנשים, אין לנו על הספסל של המחליפים, אין נבחרת יותר טובה.
ולכן מה? ולכן האנשים האלה לא צריכים לדעתך להניח את המפתחות וללכת הביתה?
לא
נכנסת. לא, אני נכנסת. אני שואלת האם אתה חושב שעכשיו, כי בניגוד, הרי בסוף זה אחת משתי אפשרויות. אנחנו מדברים על אנשים ששנינו יודעים שהם אנשים טובים, מוכשרים, מסורים, שהקדישו את מיטב שנותיהם לשירות העם והמדינה. האם אתה יכול להבין את מי שאומרים שגם הם, כולל אלופים, כולל הרמטכ"ל, צריכים להניח את המפתחות וללכת הביתה, או שאסור לרמטכ"ל לזוז עד שתסתיים המלחמה?
אני סומך על הרמטכ"ל שיקבל את ההחלטות האישיות שלו במקרה הזה הכי טוב שאפשר. אני גם קצת מכיר אותו, ואני יודע שהדברים האלה עוברים אצלו בראש, ביחד עם כל הבעיות הביטחוניות הגדולות ביותר. אבל רגע לפני שמדינת ישראל או העם כאילו מבקש את המהלך המתבקש ולעשות את הדברים האלה. אני אומר לך כי אני מכיר את כולם, ואני חושב שכל אחד יקבל את ההחלטות שלו. ואני כמובן לא יעץ פה ולא ארצה להיכנס.
אבל אתה אומר, אין לנו כרגע הרכב יותר טוב, אין לנו אנשים יותר טובים.
אבל זה לא כרגע, זה לא העניין של כרגע. אני שומע כל הזמן שאילו ואילו ואילו ואילו. אין אילו בזה. מדינת ישראל עלתה בשבעה באוקטובר למלחמה הזאת עם הרכב אנשים טוב מאוד.
אז מה קרה להרכב הטוב הזה?
אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד.
אתה כן יודע, אתה כן יודע.
אילנה, יש דברים, את יודעת שאתה גדל כל כך הרבה שנים במערכת הצבאית, אתה שומר על כל מיני כללים. אני יודע שאתם רוצים, חלקכם, שחלק מהכללים יופרו. יש כללים אתיים, בני אדם, שסוגרים את הדלת, אומרים דברים הרבה יותר בוטים ממה שאת מדמיינת. אבל כשהדלת פתוחה, אז שומרים עליה, שומרים עליה.
ואתה אומר למי שמוכן היה לשמוע, אמרת.
כן, כן. כן, כן.
אז עכשיו, בניגוד למה שנדמה לך, אני לא רוצה שתפר כללים, אני רוצה כן לתת לך הזדמנות להגיד משהו שהולך לכיוון אחר לגמרי. ואני מנסה לחשוב איך לנסח את השאלה הזאת, אבל אחרי כמעט חצי שנה של מלחמה, שחלק גדול ממנה בילית במילואים, אבל עוד לפניה הכרת כל כך טוב, גם את המערכת הצבאית וגם בכלל את מערכת הביטחון במדינת ישראל, מה הדבר האחד שאסור למדינת ישראל לחזור עליו אחרי 7 באוקטובר, שעשינו לפני 7 באוקטובר? מה הטעות האחת שאסור לנו לחזור עליה?
אני חושב שמדינת ישראל חייבת להגן על גבולותיה, לא מקו הגבול.
מה זה אומר?
זה בדרך כלל נשמע לאנשים, הקונוטציה של הדברים האלה מיד הולכת לעניינים פוליטיים. אבל כשם שאורתופד קוטע את הרגל, לא במקום שבו יש את הדלקת, אלא הוא לוקח סוג של שולי ביטחון. אני חושב שאחרי שלושה ניסיונות, של סכסוך שכני מאוד גדול, אם היינו הולכים עכשיו שנינו למדינה אחרת, והמדינה הייתה מציגה לנו, יש לנו שכנים כאלה וכאלה, ואנחנו עשינו שלושה ניסיונות, פעם אחת בהינתקות, פעם אחת ביציאה מלבנון, ופעם אחת באוסלו. ואין לנו דוגמה אחת שחממה אחת של פרחים, נהפכה לחממה של פרחים בצד השני. אין לנו מקום אחד שנהפך לאוניברסיטה. בצד השני יש חיות אדם. עכשיו מול חיות, אם עכשיו, בפעם...
רגע, ולכן מה מוטי אלמוז, ולכן צריך לכבוש את עזה?
ולכן, רגע. קודם כל אנחנו...
לא, שנייה, אבל בלי ש... הרי יכולנו להיכנס עכשיו לשיחה מרתקת. האם מה שאפשר ללמוד לאחור זה שאוסלו נכשל, שההתנתקות נכשלה, ושכל ניסיון אחר להגיע לאיזשהו הסדר מדיני נכשל. אבל יותר מעניין אותי לדבר קדימה. צריך עכשיו ליישב מחדש את גוש קטיף? זה מה שאתה אומר?
בין היישוב של גוש קטיף לבין נוכחות כזאת או אחרת, קודם כל, הדיון על ההתיישבות הוא לא דיון של ימין קיצוני, הוא לא דיון משיחי. הדיון על ההתיישבות הוא חלק ממה שמדינת ישראל בנתה עליה את עקרונות תפיסת הביטחון. בשבעה ביולי 1950, ישמור אלוהים, יושב יגאל אלון, לא שייך לציונות הדתית, וכותב מאמר על המשמר, לא במקור ראשון ולא בבשבע, שכותרתו ההתיישבות בהגנת המדינה.
אבל שים לב שאתה נתלה, ביגאל אלון, כי נדמה לך שאתה צריך איזה מישהו משם כדי להצדיק את מה? את הצורך, אבל מה שאתה אומר לי זה, אנחנו חייבים נוכחות, ואולי אפילו נוכחות אזרחית, לא רק נוכחות צבאית, בעזה כדי לשמור על ביטחון המדינה, למרות שאתה יודע שגוש קטיף היה באפר בין עזה לים, לא בינינו לבין עזה. תסביר לי את הרציונל הביטחוני.
הרציונל הביטחוני הוא שאם אתה יושב על הקווים שלך, ואתה מספר לעצמך סיפור, ואני יודע שזה קשה, כי יש פה עניינים בינלאומיים, וצריך לעשות את זה בהסכמה לאומית, אני יודע שזה לא מהלך כזה, אבל הדיון על מה היתרונות ומה החסרונות, הוא לא נעשה אפילו. למה הוא לא נעשה? כי ההתיישבות הגיעה למין מקום כזה שאסור להזכיר אותה. עכשיו, אני לא אומר מחר בבוקר לשים יישוב בגוש קטיף. אני אומר, הנוכחות...
אבל אתה אומר לא לשלול את זה על הסף.
בוודאי.
נכון? ואתה אומר לא לייחס את זה לאיזה הזיה משיחית, נכון?
נכון.
ואתה אומר, ההתיישבות הזאת, כמו חניתה, וכמו פעם רביבים, וכמו אולי אלון מורה, זה צריך להיות חלק מתפיסת הביטחון של מדינת ישראל.
אני אומר שקודם כל זה היום הרבה יותר קשה, אחד, לעשות את זה. שתיים, גם ביישובים שהזכרת, היה ויכוח מאוד מאוד גדול על האם להקים. זה אף פעם לא נוח, כי תמיד יש רגע מה יגידו ויש בצד השני ויהיו פרעות. זה אותם דברים כל הזמן, אנשים שוכחים את זה. והדבר השני, רגע לפני ההתיישבות, הצבא צריך להגיד לעצמו, ואני חושב שהוא אומר לעצמו, שהסיפור הזה של מוצבים חזקים על קו הגבול, ואפילו כיתות כוננות בהתיישבות, זה לא מספיק.
זה צריך להיות מהצד השני, זה צריך להגיד, זה צריך לקרות מהצד השני של הגבול, וזה, אתה כמובן צודק שבן גוריון אמר לפני הרבה שנים שבכלל את המלחמה צריך להעביר לצד של האויב.
עכשיו אני אגיד לך משהו מהצד, ממקום אחר. אני חושב שיחיא סינואר ומוחמד דף החליטו לעשות למדינת ישראל משהו מעבר לציפיות. ובחברה שלנו, באזור שבו אנחנו חיים, יש חשיבות גדולה לאיזה מעבר לציפיות אתה מחזיר לצד השני.
אנחנו צריכים להראות שגם אנחנו, גם אצלנו בעל הבית יודע להשתגע.
בעל הבית צריך להבין שהוא לא יודע להשתגע פעם ב-50 שנה. הוא משוגע שאסור להתעסק איתו בדברים האלה, כי הוא שומר על חיי
הצלחה. והנה, והנה אלמוס, והנה השתגענו, והנה השתגענו, וכל העולם נגדנו, ואנחנו בשבר בלתי נתפס עם ארצות הברית, ואתה באמת חושב שמדינת ישראל יכולה, וזאת השאלה האחרונה בעניין הזה, יש לי עוד שאלה אחת, שמדינת ישראל יכולה להמשיך לנהל את המערכה הזאת עד מתי?
תראי, אני לא חשוף לכל הדברים. אני לא, זו שאלה שאני לא יודע לענות עליה. אני אומר לך שאני חושב שהמילה שנה, חצי שנה, זוכרת, היה לנו פעם בעזה, חודש, חודשיים, שנה, כמה שזה ייקח. אז אותו דבר כאן. כמה שזה ייקח, בהתחשב במגבלות הבינלאומיות, שאני לא מנהל אותן, ואני יודע שהן ספוכות, ואני יודע שהמדרגה הזאת היא מדרגה מאוד 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 רצינית לעבור. אבל בסוף יש פה חיי אדם בצד השני.
ואני רוצה לסיום, אני רוצה לסיום לשאול אותך, מוטי אלמוז, למרות שאתה מתעקש להביע עמדות מרתקות, מקוריות, וכביכול לנתק אותם מהשקפת עולם פוליטית, אבל לא הסתרת את השקפת העולם שלך לפני 7 באוקטובר, כשתמכת בדרך זו או אחרת במה שאתה בטח קראת הרפורמה המשפטית, ואחרים קוראים ההפיכה המשפטית, כי חשבת ואמרת את זה. שמערכת המשפט פה צברה כוחות גדולים מדי והלכה רחוק מדי. והיום במבט לאחור, כשאתה רואה מה ההפיכה המשפטית הזאת עשתה לחברה הישראלית, ואיזה קרע קראה בתוכנו, ואולי מה ששידרה גם לאויבינו, אתה עושה חשבון נפש?
אילנה, קודם כל אני עושה חשבון נפש. ואמרתי גם אז שלא עושים את זה ככה. ותקפתי את מי שהחליט לעשות את זה ככה. אבל כשאמרת לי במבט לאחור, חשבתי שאת לוקחת אותי רק שבוע לאחור, לתחקיר של חיים לוינסון. היא הנותנת. הנה הדוגמאות הניצחות, המומחשות ביותר, לצבירה של כוח מעל ומעבר לדמיון. אי אפשר לדמיין בכלל שום ועדה שבוחרת משהו. עכשיו, את יודעת, אם זה היה מקרה חריג, אז היינו אומרים מקרה חריג. אבל אולי פעם נדבר על כמה אני ספרתי מקרים חריגים כאלה, ועל מערכת משפט שהתנתקה מהעם, התנתקה ממנו, ועושה לעצמה דין אחר, וחושבת שמותר לה הכל. ויש אנשים, ואת יודעת, זה בסוף מגיע לצדק, יש אנשים כמוני שהדברים האלה מפריעים להם מאוד. והדרך לתיקון היא כמובן לא בכוח, ובטח בהסכמות, ואני משוכנע שאם היו מסבירים את הדברים שצריך להסביר, למה יש מישהו שתומך, שמתנגד לרפורמה המשפטית, שאהב לקרוא את תחקיר הארץ, אהב לקרוא, יש שם אנשים שלא מסכימים למה שאני אומר.
וגם מלהפך, וגם מלהפך, אבל נדמה לי שהדברים האחרונים שאמרת יכולים להיות נקודת פתיחה לשיחה ארוכה ומרתקת אחרת. הזמן שלנו לצערי אזל מזמן, אבל למדנו לא מעט. תענוג לדבר איתך, אלוף מילואים מוטי אלמוז, תודה שהיית איתנו,
תודה.
להתראות.
יום טוב.